שלום לכולם, אנחנו פרשת שלח לך. לא פרשה קלה. כל הסיפור של תשעה באב וכל האסונות שהיו אחרי זה, זה העניין שקשור למה שנקרא חטא המרגלים. אבל מה זה נותן לנו? כי זה פרשה נפלאה מבחינת המסר. הרי אנחנו לא מספרים את הסיפור של המרגלים כדי לדבר לשון הרע על אנשים שחיו לפני המון זמן. לא בשביל זה שמרנו את הטקסט הזה שנקרא פרשת שלח לך בספר במדבר. אז מה אנחנו מוציאים מהספר הזה עבורנו? אז אנחנו נמצאים במדבר פרק י' ג' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. שאני נותן לבני ישראל איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, קודם כל, מי הם היו? אם אלו היו מרגלים, ממתי שולחים את ראשי המדינה לרגל מדינה אחרת? הרי אתה מסתכן שהם יפלו בשבי ויהיו בני ערובה. זה לא דבר רציונלי. אתה שולח מרגלים, אנשים, קודם כל, מרגלים לא נראים כמו ג'יימס בונד. הם נראים כמו אנשים שאתה פוגש על האוטובוס או במקולת, שאתה אף פעם לא תחשוב, כי אם הוא נראה כמו ג'יימס בונד, הוא לא יכול להיות מרגל. למה? הוא בולט. יותר מדי בולט. המרגלים האמיתיים זה אנשים שנראים כמו סתם אדם. פה אתה שולח מנהיגים בקנה מידה. מדובר פה על ראשי בני ישראל. אוקיי? כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. למה לשלח אותם? לא רק זה שהוא שולח אותם, משה רבינו, הוא שולח את הטובים שבהם, כי בוא נסתכל על זה, מדובר פה על חבר הדירקטורים של ממשלת העם הישראלי, נכון? ראשי השבטים זה הדירקטוריון שיושב עם משה רבינו וקובעים את העניינים של האומה. ברור שמשה רבינו שהראייה שלו זה לא רנטגן, זה לא CT, זה הרבה בכלל בקנה מידה אחר. אתה לא יכול לשבת עם משה רבינו כל יום ולהיות איזה סתם בן אדם או פוליטיקאי או איזה מניפולטור או סוחר או כל מיני מהדברים מהסוג הזה. אתה חייב להיות בן אדם משכמו ומעלה. משה שולח את האנשים האלה. אוקיי? ומה הוא שולח? למה הוא שולח אותם? קודם כל, שלח לך. למה שלח לך? שלח לכם, שלח. ושנית, למה להסתבך בצרות? תיכנסו לארץ, תיקחו אותה. תכף נראה. אומר הזוהר כך. זוהר הסולם, סעיף י'. כיוון דשרי משה למשלח, כיוון שעמד משה לשלוח, מה אמר לו? מה אמר להם? היש בעץ? ואם אין, נשתול. זה הארץ המובטחת. מה? לפני 100 שנה היו עצים? לא היו עצים, שתלנו. מה, משה רבנו? באמת, אני לא מאמין עליך. ואם לא אין עצים, לא שותלים? לא, ריבונו שלם, אין מספיק עצים, תיקח אותנו לקנדה. איזה, מה זה העניין? אלא, וכי מה הוא דקאמר, וכי היא תאמה ולא יודע, וחוץ מזה, אם זה משה רבים, אתה לא יודע אם יש עצים או אין עצים. מה זה מעניין? אלא, אחי אמר משה, אם יש בעץ, הידנה דהנה יהיו לתמן. אלא אמר משה, אם יש בעץ, איזה עץ? עץ החיים. אני יודע שאני יכול להיכנס לארץ. מהי עץ? איזה עץ? דעה אילנה דחיי עץ החיים. ותמה להווה אלא בגננת דערה. אמר, אם יש בה עץ, דעה, אנה יהיו לתמן. אם יש בה עץ החיים, אני יכול להיכנס. ולאו אנה יחיל למעל. ואם אין עץ החיים, אין אני יכול להיכנס. בוא נסתכל, הרי דנו בזה הרבה ויש הרבה מאוד פירושים בנושא הזה. אחד הפירושים שחוזר על עצמו אצל הרבה מפרשים, זה העניין שבאו אותם אנשים, בחירי עם ישראל, ונכנסו לארץ וראו בעיניים של אנשים חכמים כמה עבודה יש פה. זה ארץ נטושה. לא נטושה, לא יושבה אף פעם. כמה כנענים היו בה? מהחפירות של היום מגלים שהערים הכי גדולות באותה תקופה היו איזה 2 דונם. מה זה עיר 2 דונם? 2 דונם זה טירה. זה לא עיר. הם באו ממצרים. במצרים זה היה אימפריה. מערכת אדמיניסטרטיבית ששלטה על ארץ ענקית, בכמות אדירה של בני אדם, צפיפות אוכלוסין, פרויקטים, מגה פרויקטים. מה זה כנען? כנען זה היה חצר האחורית של מצרים. כנען עד יציאת מצרים הייתה תחת כיבוש מצרי בכלל. רק אחרי שאנחנו הפלנו את המצרים, אנחנו, משה רבינו עם בורא עולם, הפלנו את מצרים על הברכיים, ש10 מכות, קריאת ים סוף. המצרים בקושי נעמדו, לא עמדו עוד עליין על הרגליים. ברור שלשלוט בארץ כנען, שאנחנו נכנסים, שבאים המרגלים להיכנס לארץ, לא מוצאים שום נוכחות מצרית. מדוע? אחרי שהפלת את הכובש, יש לך בעיה עכשיו להתעסק עם הנכבש? מאיפה המסקנות המופרעות האלה, שהם גדולים מדי, חזקים מדי, מה? לעומת מצרים זה כלום. זה אפילו לא עולם שלישי, זה עולם רביעי חמישי. בכל אופן, כמו שאמרנו, הרבה מפרשים אומרים, אומרים, הם הכירו את העם. העם של עבדים יצאנו ממצרים. אחרי שבמשך דורות דרכו עליך, הרגו לך את הילדים, וכו' וכו', אתה נמצא מצב לא מי יודע מה, אתה יודעים, כלב משוטט, שעבר התעללות, אפילו שאתה מאמץ אותו וכן הלאה, כל רעש קטן, הוא חושף את השיניים, והוא פוסט טראומה קוראים לזה. עוד עברה שנה, אנחנו מדברים עכשיו על ראש חודש תמוז, שנה וחודשיים וחצי אחרי יציאת מצרים. בן אדם שעבר טראומה נוראית של דורות. שנה וכמה חודשיים אחרי זה כלום. עוד בקושי הספקת לצאת מהביב שהיית בו מבחינה רגשית. מסתכלים גדולי עם ישראל של אותו דור, ראשי השבטים, ואומרים עכשיו, ניתן עכשיו לכל אחד להתפזר. הרי איפה כולם? כולם קמים בבוקר במסדר עם משה רבינו, נכון? מים מהסלע, מן מהשמיים. מה הם עושים כל היום? לומדים. לומדים תורה. עסוקים בללמוד, להקל, להיות ביחד. ביחד עם כל כך הרבה אהבה, עם ההנהגה של משה ואהרון, המשכן, כולם ערוכים. זה דבר שמאוד מחבק, מאוד תומך. אפילו אתה ככה הולך בקושי על כתיפה, אבל אם יש לך קהילה תומכת, אתה בסדר. כי אתה, אף אחד, מתי בן אדם מגלה שהוא בפוסט טראומה? שהוא נמצא על הקסקס, שהוא פתאום הוא מאותגר, הוא מאבד את הביטחון האישי, אשתו עזבה אותו, בעלה עזב אותה, פתאום יש מוות במשפחה, מחלה, איבדת את העבודה, פתאום, ואז רואים, הנה, הבן אדם הוא בפוסט טראומה, נכון? כי הוא נמצא עכשיו במצב של אובדן. כל זמן שאתה נמצא בחברה מחבקת, אתה לא יודע שלך בעיה. מה אומרים ראשי השבטים? נכניס את כולם עכשיו ונשלח עכשיו אותם, כל אחד, לבנות את הנחלה שלו. זה לא מצרים, כשאתה תופס אדמה, עושה לך איזה תעלה ומביא מים. אתה צריך, זה ארץ ישראל, פה לפתח אדמה, אתה צריך לבנות מאגרי מים ומעיינות ובורות הגירה וטרסות עד שהארץ הזאת הפכה להיות לפרה חולבת שהורדוס יכול לעשות ממנה. זה לקח עבודה של מאות שנים של ליצור את הדבר הזה, את התשתיות האלה. אז שומעים, ראו, מה הם ראו? ראו בעתיד את העבודה זרה ואת הכפירה, וכו', והפירוד, והפיצול, הם אומרים, מה ניכנס עכשיו לארץ? אנחנו לא מוכנים. רציונל? אז למה נהנשו? עדיף שנהיה במדבר עם משה עוד קצת. כשאני מחסמים את זה על הקף, מאוד רציונלי. עובדה שככה זה היה. כלומר, נשארנו, כי משה, אז לכן אנחנו מבינים את העניין ששלח לך, שלח לך, איך הוא אומר? אנשים, לא מרגלים, ויתו את הארץ. בעצם, ומה זו אומר? משה רצה לבדוק את עץ החיים. מה, יש עץ חיים בארץ או אין עץ חיים בארץ? השאלה, את מי אתה שואל? אז, כמו היום. יש אנשים שהם ישראל, ארץ הקודש, אני לא יוצא מארץ. יש אנשים שרק חזרו מטיול באיזשהו מקום, הם לא יכולים לחכות לצאת מארץ עוד פעם. נכון? ואם כבר להשיג דרכון אירופאי או אמריקאי וכולי, ואז אני בכלל יכול להיפטר מהגאולה הזאת שנקראת ארץ ישראל. למה יש הדיכוטומיה הזאת? כי ישראל זה לא מקום שאתה יכול להתייחס אליו בפרווה. זה או שאתה שונא או שאתה אוהב. למה פה זה הכל אינטנסיבי? מאוד אינטנסיבי. לא מתאים לכל אחד. לא מתאים לכל אחד. דורות זה לא התאים לכל אחד. בואו נחזור לעניין שלנו, כי אפשר להיסחף פה להרבה דברים. יש פה מצב קיצון. אז למה משה שולח אותם? ולמה הם נכשלים? הוא לא ידע שהם ייכשלו? משה עושה פה בדיקה של מה שנקרא דאבל בליינד. עם שני שלבים. השלב הראשון הוא שולח את החבר'ה הכי הבכירים. להתנסות במה זה להיות, להתמודד עם האינטנסיביות של ארץ ישראל. פה שום דבר לא כמו שזה קורה במקום אחר בעולם. הכל פה מאוד אינטנסיבי. דבר אחד. אבל תראו, מי שאפשר להשוות את זה לכל דבר. יש לכל בן אדם את המקומות האלה שבהם הוא נכנס על לחץ אינטנסיבי, והוא צריך לעבור את זה. איך הוא מגיב לזה? איך הוא מתמודד לזה? איך בן אדם מתמודד עם מצבי קיצון? בעבודה, משפחה וכן הלאה. לא כולם יוצאים מזה טוב. יש אנשים שזה פשוט מפיל אותם, מוחץ אותם. מצבים של לחץ. הם איכשהו מסתדרים שזה לא ממש לחץ ברמה גבוהה, תרים קצת את הלחץ, זהו, גמרת על בן אדם. זהו, הוא ויתר, לא יכול יותר. מעכשיו הכל רק בירידה, הוא כבר מה שנקרא, הזדקן. מה זה אומר הזדקן? הרב של הגומר, התייאש. נמאס לו. נמאס לו. ואז מחלות, לחץ דם, סטרס, כל... מה הסיבה מספר אחת לרוב המחלות? נמאס לי. נמאס לי מהחיים. לא יכול להתמודד יותר. אין לי כוח להתמודד. בן אדם כזה, הרופא לא יגיד, הוא נלחם נגד, עם המחלה שלו. למה? הוא לא רוצה, למה? הוא לא נלחם. יש לו עכשיו הזדמנות לצאת בכבוד. פשוט מאוד. למה אנחנו אומרים את זה? למה משה רוצה לדעת אם הוא ייכנס לארץ? אם משה נכנס לארץ ויש עץ החיים, זה גמר התיקון. תשעה באב, אם המרגלים היו חוזרים, וזה עובר בשלום, ובאותו יום קובעים עכשיו נכנסים לארץ, נכנסים יחד עם משה, גמר התיקון לכל העולם. מה הבעיה? אתה לא יכול לגמור את התיקון בשביל אנשים אחרים. אפילו אתה משה רבינו. אפילו אתה המשיח בכבודו ובעצמו. אי אפשר להציל את הבן אדם מעצמו. הוא צריך לרצות להציל את עצמו. הוא צריך לעשות את זה מעצמו. ולכן גם אם יבוא מישהו שיגיד שהוא המשיח, ונניח שהבן אדם עם כוחות אדירים, הוא ינהל את המדינה כמו שצריך. לא יהיה פשלות פה ולא יהיה, לא יהיה על מה להתלונן. נראה לכם שלא יתלוננו? לא יעזור. בסופו של דבר, כדי שאדם יגיע לתותה תפיסה שנקראת עץ החיים או מודעות של משיח, אתה צריך להיות מוכן לקחת על עצמך את האחריות. על מה אתה מרגיש, מה אתה חווה ומה קורה סביבך. אי אפשר לעשות את זה בשבילך. אנחנו רואים את זה כשהמרגלים חוזרים, עכשיו הם לא יוצאים, הם יצאו כתיירים, חזרו כמרגלים. והם חוזרים ואומרים, ארץ אוכלת יושביה. איך הם הגיעו למקום כזה? הם אומרים, וראינו את הענקים, ונהיה בעינינו כחגבים, וכך היינו בעיניהם. איך הגיעו למודעות הזאת? ועוד פעם, הרציונל מדויק. כתוב, היו, צריך לקרוא את הפרשה, כתוב שהיו בחברון, היו ענקים, אחימן, ששי ותלמי, בני הנפילים, היו שם ענקים. הבין את כולם, כהוגן. ומה הם אומרים? ונהי בעינינו כחגבים וכך היינו בעיניהם. מה, אתם לא רואים לפעמים בן אדם קטן, מטר וחצי, מנדנד ככה ומריץ הלוך ושוב איזה מישהו שני מטר? למה? כי יש לו את הנחישות, והוא שני מטר אין לו. אז מה אם הוא יותר גדול? זה לא כמה גדול אתה, אלא כמה גדול אתה חושב שאתה. זה לא ככה. אז למה אם יסתכלו עליך כעל חגבים? כי ככה אתה ראית את עצמך. אנשים מתייחסים אליך כמו שאתה מתייחס אל עצמך, וכמו שאתה מרגיש לגבי עצמך. זה לימוד עצום, אבל פה, שוב, אנחנו שואלים את השאלה, איך נפלו גיבורים? בחירי האומה. ונניח שהם ראו, הם ראו שהולך להיות, שהעם הולך ליפול. היא עבודה זרה. הם ראו את כל מה שהולך להיות. מי צריך את זה? בוא נשאר פה במדבר עם משה. מה צריך יותר מזה? להיכנס, הארץ המובטח, אנחנו לא יודעים. מה לא יודעים? אנחנו יודעים. עכשיו כל אחד צריך להתעסק עם מה? כל היום זה לדאוג למה? פרנסה, להביא לחם על השולחן, לבנות את הנחלה, לסדר את הבתים, לסדר את... כולם יודעים כמה זה לוקח. שיפוצים? לטייב את האדמה, לבנות טרסות, לבנות בורות מים, זה חיים שלמים, זה דורות. מתי אנחנו נגיע למקום שאנחנו, עם, כמו עם עכשיו, עם משה רבנו? זה כמו הסיפור על האמריקאי שואת המקסיקני. אומר לו, מה אתה שוכב ככה על שפת האגם? אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אומר, תיקח חכת הדוגגים. אומר, אני רק עכשיו אכלתי. לא, תלך תמכור אותם בשוק. בשביל מה? תמכור עוד דגים, מה אני אעשה עם זה? אני אכלתי כבר. תאסוף כסף. מה אתה עושה? תקנה סירה. בשביל מה אני צריך סירה? תאכל לשוט למרכז האגם. ומה אני אעשה שם? תפרוס רשת ותדוג הרבה דגים. למה אני צריך הרבה דגים? אני צריך רק דג אחד כל יום. אומר, לא, תמכור את זה. אבל יש לי כבר סירה. תקנה עוד סירה. ומה אתה עושה עם זה? בסוף תקנה עוד, אחר כך תקנה אונייה, תסע ללב ים, תדוג טונה וכן הלאה, תמכור הרבה, תקנה... ומה אתה עושה? בסוף תקנה לך בית על שפת האגם. תוכל לשבת ולענות. אומר למקסיקני, תגיד לי, מה אתה חושב שאני עושה עכשיו? חושבים המנהיגים האלה, מתי אנחנו נגיע למה שאנחנו... אנחנו כבר עכשיו עם משה רבינו, מן מן השמיים. מה? להיכנס עכשיו לתוך הדבר הזה? נראה רציונלי? אבל למה יצאתם ממצרים בשביל להסתובב במדבר? יצאתם ממצרים כדי להגיע אל הארץ המובטחת. ודרך אגב, אנחנו בני אדם. אנחנו סובלים את הרציונלי. אנחנו מתאהבים את הרציונלי בתיעוב עצום. איך אנחנו יודעים? תסתכלו היום. מערכת החינוך של היום הגיעה לסופר של הרציונליות. הוציאו את כל האמונה וכל הרומנטיקה, הכל זה יבש ומיובש. תסתכלו על מי שכותב את ספרי הלימוד. איך הם נראים? צנונים. ככה נראים ספרי הלימוד. אין שום דבר שמלהיב את הנפש של הילד. אתם חושבים שזה פלא? שהסרטים שוברי הקופות זה הכל על מטאפיזיקה, פנטזיה, כישוף וכל מיני ערפדים ועניינים כאלה? אנשים צריכים לברוח לאיפשהו. כי בחיים כבר אסור עליהם לחוות את הדבר הזה. אמונה זה אסור, זה אסור, זה אסור, מיסטיקה זה שטויות, זה ככה וככה וככה, הכל כבר, כל הדברים האלה נעלמו מהחיים. אנחנו בני אדם. ובני אדם הם יצורים קסומים. הם חייבים לחיות בשני העולמות. אם אתה אוסר עליהם לחלות בעולם, העולם הבא, בעץ החיים, אתה אוסר עליהם להיות שם, אתה לוקח להם את זה, הם נחנקים. הם חייבים למרוד. וזה מה שהעולם עושה, העולם מורד. הוא מורד באקסיומות, הוא מורד במוסכמות, הוא מורד במורד, אבל בקנה מידה אדיר. אם מסתכלים על הדור הצעיר, וזה סוג אחר של מרד שהיה פעם. אז מה עושים פה? משה רוצה לדעת מה יקרה להם במגע עם הארץ. דבר שני, הניסיון השני, מה יקרה לעם כשממגע עם המרגלים שחזרו והתחרפנו וקרסו ונמצאים כבר באיזה סיפור של מה אתה עכשיו מספרים? סיפור ארץ אוכלת יושביה, יש ענקים, הם יותר חזקים מאיתנו. אתם רוצים להגיד לי שעכשיו שאומה מסודרת, מאורגנת, 3 מיליון איש לא יכולים להביס איזה קובץ של ערים, ערי מלוכה קטנות, פרימיטיביות, במכה? איך הגעתם לרציונליות שום רציונלי אין בזה. תשובה פשוטה מאוד. אתה חושב שאתה רציונלי. אבל כל הרציו, כל ההיגיון בא לתרץ את הרגש. ברגע שאתה מתכחש לרגש, אין לך שום מושג שאתה עושה את זה לעצמך. אז מה עושים? ופה בא הארי הקדוש ומסביר לנו. איך בן אדם, בואו אנחנו, שוב, נחזור למצב. יש פה מצב של סיפור על בחירי האומה, מקורבים למשה רבנו שיותר קרוב לא יכול להיות, שנפלו בגדול, בענק, ועד היום אנחנו משנים את המחיר. תשעה באב, חטא המרגלים, 40 שנה במדבר, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן ביתר, תשעה באב, גירוש ספרד, תשעה באב, וכן הלאה, נמשיך, כל האסונה, הכל מתחיל מפה. איך נפלו גיבורים? ואם הם נפלו, מה אתם רוצים ממני? אם בארזים נפלה השלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? מה אתם רוצים ממני? מסביר הארי הקדוש כך בשאר הפסוקים, על פרשת שלח לך. הוא שואל את השאלה בצורה כזאת. יוצאים המרגלים, ויש פה איזה, בתיאור קודם כל, שמתארים את המרגלים, לא מרגלים, הם ראשי ישראל, ובמדבר, פרק א', הם נקראים ראשי אלפי ישראל. פה הם נקראים ראשי בני ישראל. מה, למה לקרוא להם בתור אחר? שואל הארי. שאלה נוספת, כאשר מתארים אותם, את השמות, במדבר י"ג פסוק י"ד, ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, וכן הלאה וכן הלאה, ופתאום פסוק י"א, למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי. מה זה למטה יוסף למטה מנשה? ולעומת זה, לגבי אפרים לא כתוב למטה יוסף למטה אפרים. הרי נכון, כמה בני ישראל היו? 12. אבל כשמדובר על שבטים, לוי לא נשלח מכיוון שאין לו נחלה. ויוסף יש לו שני מטות, נכון? מטה אפרים, מטה מנשה. אז למה להגיד רק למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, ולמטה יוסף, ולא נאמר למטה יוסף, למטה אפרים? למה רק למטה יוסף? הבנתם את השאלה. הרי הקדוש מסביר ככה. כאשר באים האחים ליוסף ועומדים לפניו, מה אומר להם? מרגלים אתם. למה מרגלים אתם? הוא כבר ראה, אתם הולכים להיות מרגלים. איך אתם? זה לא הם? זה הצאצאים שלהם, דורות אחרי זה. לא בדיוק. ופה הארי מכניס אותנו לעולם מופלא שנקרא תורת העיבור. ואומר כך, כאשר נכנסו ראשי השבטים לארץ, הם נכנסו והם ידעו שיש פה אתגר גדול, כי הם צריכים להתעמת עם האינטנסיביות האדירה שיש לארץ הקודש. הם ידעו שזה משהו שהם לא הכירו אף פעם, ויש להם אתגר של 40 יום לקלוט את מה שצריך, ויש פה ניסיון אדיר. וכשבן אדם מנסה בכל כוחו להתמודד, מה נאמר? יגעת ומצאת, תאמין. ונאמר גם כל הבא להיטהר מסייעים בידו. מה זה אומר? מסביר הארי הקדוש שבן אדם באמת משקיע. מה זה אומר שהוא משקיע? מה אתה משקיע? הרי בן אדם מנסה להשקיע באיזשהו דבר, הרי אין האסיר מתיר את עצמו בבית האסורים. עם ההיגיון שנכנס על הבעיה, איך תצא ממנה? ולכן תורת הארי מסבירה בצורה מאוד מדויקת, שכאשר בן אדם משקיע בה, הוא יודע שהוא תקוע. למה הוא תקוע? כי הוא פשוט לא תופס את הבעיה בהיקף הנכון שלה. זה הכל עניין של תודעה. למה זה בעיה ולא פתרון? כי התודעה שלך עדיין לא קלטה את הבעיה ולא פתרה את המשוואה. ולכן אתה רואה את זה כבעיה ולא כפתרון. אבל איך אני אפתור את הבעיה אם אני קלו בתוכה? ולכן תורת הארי מסבירה שמכיוון שכמו שהאדם לא יכול להרים את עצמו בציצת ראשו, ואין האסיר מתיר את עצמו בבית האסורים, אבל כאשר האדם מבין שבעולם, העולם שלנו לא עומד על רציונל, הוא לא עומד על היגיון. מדוע הוא לא עומד על היגיון? כי ההיסטוריה האנושית מוכיחה לנו שכל פעם שאנחנו מגיעים לאיזושהי הבנה והגדרה מסוימת של מה הגיוני ומה רציונלי, הכוונה האפשרי, בא מישהו ושובר את זה ומגחך את זה. כמו שקולומבוס גילה את אמריקה, ובעצם הוא שבר את אותה אקסיומה מופרעת שהעולם שטוח. יש אנשים שעדיין רוצים לחזור לתקופה. הם עוד לא שחררו את זה. אוקיי? ואיך הוא שבר את זה? טוב, הוא נעזר, המדריך שלו היה מקובל, אבל לא משנה. עצם העניין, שכל פעם שאנחנו גם במחקרים כאלה וכאלה, אם זה אסטרונומיה, פיזיקה, אם זה פרפואה, יש איזה דוגמה שכולם הולכים בה, שבא מישהו ואומר, המלך עירום. כולכם טועים, אין לכם מושג בכלל. כל ההנחות יסוד שלכם מושגויות. יש מלחמה, ובסוף מה קורה? זה ההיסטוריה של המאות שנים האחרונות. נכון. חיינו בשקר. כלומר, כל רציונל, גם הרציונל המדעי הכי מתקדם, יש לו פג תוקף. כלומר, כאדם, מה זה אדם רוחני? זה אדם שמסוגל להבין שהרציונל שלי יש לו פג תוקף. זה נכון עד. לא רק זה, אם אתה מחזיק באותו רציונל יותר מדי זמן, אתה פג תוקף. כי משהו לא בסדר. אם אתה לא ממציא את עצמך מחדש, אתה לא יכול כל הזמן להסתובב עם אותם רעיונות צורת הסתכלות על המציאות. ולכן זה לא משנה מה הצורה שאני בא תופס את המציאות שלי. לא משנה איזה חלק של המציאות. כל המציאות, לכל המדדים של הכלכלית, בריאותית, חברתית, משפחתית וכן הלאה. ברור שאני טועה. למה? כי ההיגיון הזה הוא פג תוקף. ברגע שהוא נוצר, ויכול להיות שהגעתי אליו בעמל מרובה, הוא יכול לשמש אותי עד עוד קצת. ואז אני צריך לשבור אותו ולבנות מחדש. איך אני אעשה את זה? הנה עובדה, אנשים, ראשי בני ישראל הם עשו טעויות. מה אני עם בארזים נפלה שלבת? אומר הארי הקדוש, לכן כל רגע ורגע בחייו של אדם הוא צריך לעבוד בצורה של יגעת ומצאת תאמין. מה זה יגעת ומצאת תאמין? כל הבא להיטהר מסייעים בידו, יש מה שנקרא תורת העיבור. כאשר אדם משקיע ונלחם במסירות נפש, בהתלהבות, בכוח, כמה שהוא יכול, כדי למצוא את האמת, כדי למצוא את הדרך, כדי לדעת מה אני יכול לעשות עם החיים שלי. כי לא יכול להיות שככה זהו נגמר. לא יכול להיות שזה נגמר, שכבר הגעתי לשיא. אחרת בשביל מה אני צריך את מחר? לחיות את אתמול עוד פעם? ברגע שהאדם משקיע את הנשמה שלו בזה, וכולי, ובאמת מראה את מגיעה הנשמה הגבוהה, ונכנסת אל האדם, וזה נקרא עיבור. למה זה נקרא עיבור? כמו אישה מעוברת, אתה מסתכל בחוץ, אתה רואה אישה, אבל יש בתוכה עוד מישהו. בשלבים מאוחרים של ההיריון, אתה רואה שהיא בהיריון. אוקיי? אבל בשלבים ההתחלתיים, אתה לא רואה שהיא בהיריון. אתה לא רואה שיש עוד מישהו בפנים. או אתה חושב היא סתם שמנה. אוקיי? מתי זה קורה? כאשר אתה משקיע, ואז הבא להיטהר מסעים בידו. יצאו המרגלים, יצאו ראשי בני ישראל, הם ידעו שיש פה עם ישראל כולו תלוי בהם לעבור לפאזה חדשה. הם ידעו שזה יהיה קשה, ולכן הם באו והתאמצו, ולכן כסיוע מלמעלה, למה נאמר ראשי בני ישראל? כי הם קיבלו את בני ישראל. חושבת יששכר, קיבל את יששכר. נכנסה בו הנשמה של יששכר. וראש שבט יהודה קיבל, כלב בן יפונה קיבל את יהודה. וכן הלאה, אבל מה? כמה נכנסו? עכשיו יוסף, במי הוא יכול להיכנס? באפרים או במנשה? נכנס במנשה, לכן למטה יוסף, למטה מנשה. אז מי נשאר להיכנס בראש שבט אפרים? אף אחד. אף אחד לא נכנס. נשאר יהושע בלי עיבור. ראה משה רבינו שיהושע נשאר בלי עיבור. התפלל עליו. וקרא לו, להושע, בן נון, קרא לו יהושע. הוסיף לו יוד. אבל הוא התפלל עליו. מה זה הוא התפלל עליו? אומר לנו הרי, זה עוד דוגמה. יש קשר שמצב שבן אדם עושה עבודה רוחנית אינטנסיבית. והוא משתדל ומשתדל 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 ולא מוותר, הוא יכול לקבל עיבור של נשמה גדולה שתעזור לו. ואז פתאום אתה נדלק, אתה מתמלא באנרגיה, אתה מתמלא בעוצמה, יש לך פתאום תובנות ותודעות, ואתה מסתכל על האירוע ועל המצב, ואתה פותר את הבעיה ואתה מתמודד איתה, ואתה נס, אתה עושה נס, נס ומתנוסס. למדרגה חדשה, ואתה מסתכל אחורה ואומר, איך אני עשיתי את זה? מה זה אני? זה לא יכול להיות אני. נכון, זה לא היית אתה. זה היית אתה יחד עם העיבור שלך. אבל הסיפור הזה לא בא לספר לנו על פעם. יש עוד דרך לקבל עיבור, כמו דוד ויונתן. מורה ותלמיד. כאשר המורה הרוחני עושה עבודה, והתלמיד מנסה להתחבר למורה שלו ולעבוד איתו ולעזור לו ולתמוך בו בכל כוח, מה שנקרא גדול שימושה מלימודה, אז מתעברת נשמתו של המורה בתלמיד, בחייו של המורה. ואז עובר הידע של המורה אל התלמיד, לא כמו שאומר הרי הקדוש מפה לאוזן, כי מפה לאוזן אתה לומד מהמורה שלך, מה קלטת? את הגרסה המצונזרת שלך. 100 איש יקשיבו לו את ההרצאה, תראיין אותם אחרי זה, כל אחד שמע משהו אחר. למה? כי זה עובר דרך הצנזורה של ההיגיון של השכל. אבל כשאתה מתחבר לנשמה של המורה שלך, זה לא מפה לאוזן, זה מפה לפה. זה ממש, הנשמה של המורה זה פשוט העתקה של הדיסק המקורי, ואז זה סוג אחר של עיבור. וזה מה שקרה בין משה, משה התעבר ביהושע, ולכן התוספת יהודה הזאת, ולכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ראה כלב שכולם נופלים עם העיבור שהיה להם, וברגע שהם נפלו והתחילו לדבר, להוציא דיבת הארץ רעה, עזבו אותם העיבורים שלהם. למה? כי כשאתה מקבל את העיבור, העיבור נכנס מגן עדן אליך כדי לעזור לך. ומה קורה אם אתה נופל לתוך ביב שופכין? הוא לא בא בשביל לסבול, הוא עוזב. הוא נותן לך את הכוח, אבל הוא עוזב. אם אתה בוחר בדרך, ואתה מאבד את העיבור. אם אתה חוטא, כועס וכן הלאה, אתה מאבד את כל העזרה שהייתה לך. כלב רואה שנכון יש לו את העיבור של יהודה, בן יעקב אבינו, אבל הוא פוחד שהוא ייפול. ולכן מה כתוב? במדבר י' ג' פסוק כ' ב' ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ויעלו ברבים ויבוא עד חברון ביחיד. פירוש רש"י, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי האבות. שלא יהיה ניסת, מישון הסתה, לחבריו, להיות בעצתם. נותן לנו הרי עכשיו דבר, אפשרות נוספת. אתה יכול לקבל עיבור בזה שאתה עושה עבודה ואתה מנסה וכן הלאה. נכנס בך עיבור. אתה יכול לקבל עיבור בזה שיש לך מורה ואתה נדבק בו נפשו, תדבק בנפשו. כמו דוד ויונתן. דוד היה מורה, יונתן היה התלמיד, ולכן נשמתו של דוד התעברה ביונתן ולימדה אותו פה אל פה. אתה יכול ללכת לקבר הצדיק. ולכן כלב, מה כתוב בזוהר? והיה לו בנגב ויבוא את חברון, ויבוא היה לו לומר, אלא אמר רבי יוסי, כלב הוא שבא להתפלל על קברי אבות. אמר כלב, יהושע הרי ברכו משה בעזרה אלית קדושה, יכול להינצל מהם. ואני מה אעשה? נמלך להתפלל לקברי אבות, כדי להינצל מהעצה הרע של שאר המרגלים. רבי יצחק אמר. טוב, בקיצור, אומר הזוהר, כלב סיכן את חייו, הרי הענקים היו בחברון, הוא הקים שבילים, רימה אותם, התגנב מכל מיני, הגיע למערת המכפלה והתפלל שם וקיבל עיבור של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. עוד דרך שאתה יכול לקבל עיבור זה ללכת לקברי צדיקים ולבקש עזרה. לא לבקש עזרה שהם יפתרו לך את הבעיה. לבקש שהם ייכנסו בך ויעצימו אותך וידליקו אותך בהתלהבות, בעוצמה, לא לוותר. כי הרציונל לא יעזור לך. אמר איינשטיין, ההיגיון שהכניס אותך לבעיה לא יוציא אותך משם. אז מאיפה אני אקח היגיון? תיקח מנשמות אחרות. מאלה שכבר עברו את זה, שהתמודדו עם זה, שנלחמו והשיגו. שלוש הדרכים האלה, להתאמץ, לעבוד קשה וכן הלאה, אז אתה מקבל, אתה יכול לקרוא בזוהר, ואתה לומד בזוהר לא כדי להיות חכם ולהיות מקובל, או לתת עצות לאנשים, אתה לומד בזוהר כדי, כי אתה נלחם, להתחבר לאמת. אתה מקבל עיבור של רבי שמעון בר יוחאי. זה הכוח של הזוהר. ואז פתאום אתה מקבל תובנות שלא היה לך קודם לגבי כל מיני דברים בחיים, שלא ידעת בכלל שאתה תקוע בהם, או שידעת שאתה תקוע אבל לא ידעת שאתה יכול לצאת משם. קוראים לזה נס. מה זה נס? לנוס ולהתנוסס, להתעלות מחוץ לקופסה ולמציא את עצמך מחדש. לכן, הסיפור הזה של המרגלים, זה לא מלשון הרע הסיפור, היו אנשים, הם היו לא בסדר וכן הלאה וכן הלאה, היא הבחירים שבאם. אלא הסיפור בא לעזור לנו. הנה אנחנו עכשיו בחודש סיוון, מזל תאומים. מה אנחנו יודעים על מזל תאומים? רוב מזל תאומים הם בשכל. הם יודעים. הם יודעים המון. אבל המון דברים. וכן הלאה. מה הבעיה שאתה נופל בתוך השכל הזה, ואתה חושב שאתה יודע כל כך הרבה, וכמה שאתה חושב שאתה יודע יותר, ככה אתה יודע פחות. כמה שאדם יותר חכם, הוא יודע שהוא יודע כלום. ומה שאתה יודע זה בעירבון מוגבל. לכן גם בפרשה הזאת, אנחנו קראנו שבוע שעבר, והאיש משה ענב מכל אדם אשר פני אדמה. משה, שהיה לו את הידע שלשום אדם לא היה, הייתה לו ענבה. בגלל שהייתה לו ענבה, כי הוא הגיע לחוכמה, וכל החוכמה זה לדעת שאתה לא יודע. כמו מחשב או טלפון, שעסוקים לאגור את כל הידע במחשב או בטלפון, מה קורה תוך זמן קצר זה נסתם. עם כמויות הידע שיש היום. מה אתה עושה היום? מחשב וטלפון שמתפקדים טוב, זה כאלה שהכל נשאר בענן. אתה לא מנסה להחזיק את זה בפנים, כי אתה יודע שאין סיכוי. אתה מתחבר לענן, אתה יודע מה ש... שירד מה שצריך לרדת, מתי שצריך לרדת. כמה אני יודע? אפס, אפס של האפס של האפס של קצה קצהו. ומה אם ירד לי 3% מהאינפורמציה ויעשה הצגה, בדרך כלל זה עושה הצגה של כל, של כל האינפורמציה. הרי אנחנו יודעים שחלק מהאמת יותר גרוע מהשקר. הרי השכל שלנו יכול, כולנו יודעים, יכול להכניס אותנו לסרטים שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. ואנחנו כל כך בטוחים שאנחנו יודעים שאנחנו לא מקשיבים לאף אחד ולא מקשיבים לכל הסימנים וכן הלאה. הפרשה הזאת מלמדת אותנו, לא משנה מי אתה וכמה אתה יודע. אנחנו לא יודעים שום דבר. ברגע שאני יודע שאני לא יודע, ואני רק יודע שאני צריך לעשות את ההשתדלות. ועל ידי ההשתדלות, אני אקבל את העזרה. מאיפה? עיבור כזה, קברי צדיקים, קריאה בזוהר, כל... ברגע שאני נכנס לפרויקט, לעבודה, למעמסה, לאיזשהו עניין, ואני יודע שאני לא יודע. אני יודע מראש שאני לא יודע, אני יודע שאני לא תופס. אני מתחבר לענן. תבוא העזרה. ואני אוכל לייצר את הנס שאני צריך לייצר כדי להמשיך לשלב הבא. זה נקרא עץ החיים. מה זה עץ החיים? שלכל בעיה אני יודע שיש פתרון. ואני מאמין בפתרון. כמה אנשים עוברים בחיים את הרגעים האלה שאתה נכנס, השכל שלך אומר, אין פתרון. המצב אובדני. זה סוף, סוף הדרך, זהו. אבל משהו בפנים אומר לך, ובשביל מה באת לעולם? אסור לוותר עכשיו. ואתה יוצא למלחמה בלתי אפשרית לפי ההיגיון שלך. ואתה מנצח. ואתה כל כך מופתע מהניצחון. כי הניצחון הזה שבר לך את ההיגיון הישן לרסיסים. ואתה לא כל כך יודע מה לעשות עם זה. עד שההיגיון החדש מתיישב לו. איך עשיתי את זה? בלתי אפשרי. מה בלתי אפשרי? עשית את זה, זה אפשרי, נכון? לא. ההיגיון שלך פשוט לא מסוגל להתמודד. אז בוא נודה מראש שההיגיון שלנו לא מסוגל להתמודד. ונגיד לו, אתה חכם, אתה יודע, כל הכבוד וכו', אבל... שימשת אותי עד היום, תודה רבה, אבל אם צריך להמשיך הלאה, תשחרר בכבוד. ואם הוא לא משחרר אותך, לך על הלא רציונלי. הרי כל התגליות הגדולות היו לא רציונליות, נכון? אחרת זה לא תגלית. כל ההמצאות הגדולות היו לא רציונליות, אחרת זה לא תגלית. נכון? כל אחד שייסד ענף חדש במדע או מדרגה חדשה במה שהוא עשה, הוא פשוט פסל את מה שהיה קודם, נכון? מה אתם צודקים במידה מסוימת, אבל די מעליב לגבי הדור הקודם, נכון? זה מה, ש... ככה... זה מה שקורה לרציונל, יש לו פג תוקף. זה לא מגיע עם הפתק, אז אתה לא יודע מתי יתעיין לך ההיגיון. אבל ברגע שאתה חי כך, הרבה יותר קל. לעומת זה אנשים שהם כל כך, כל כך נלחמים בכזאת מסירות נפש על ההיגיון שלהם. למה אתה מגחיך את עצמך? למה אתה מגחיך את עצמך? ואז, כי מה קורה אז? אז זה הופך להיות לפרינציפ. שזה פרינציפ, זה כבר לא רציונלי. זה גאווה. ושזה גאווה, אין מקום להכניס שום דבר. ניסיתם פעם להסביר דבר הגיוני לבן אדם בעל גאווה? אין מה להכניס. אין מה להכניס. הוא ילך אל הקבר, בוודאות מוחלטת שהוא צודק, ולא יעזור מה שתגיד לו. אין מה לעשות, אין עם מי לדבר. אפשר להביא משיח לאחד כזה? זאת הייתה הבעיה עם המרגלים. ברגע שהם הפכו את האמת שלהם לפרינציפ. איך אתה עוזר שזה לא יקרה? שלא תיכנס למצב שנלחם על אמת מגוחכת? כאילו האמת, על שקר מגוחך. כולם רואים שזה שקר, רק אתה לא. כולם צוחקים עליך. או אלה שאוהבים אותך, כואב להם. מה, למה אתה נדבק לתוך זה? רק ברגע שאנחנו מסוגלים לשחרר את אותו היגיון מגוחך, כל היגיון הוא זמני. כמה הוא כבר מהאמת האינסופית? לכן, שזה בא ממקום של לעשות דברים עם סירות נפש, באהבה, בשמחה, בהתלהבות, כמו יהושע, כמו כלב. לא, אני ראש שבט, אני ככה, יש לי עיבור של... הלך. אז נכון, אתה באת עם רציונל נדר, אבל... בסופו של דבר, יהושע נכנס לארץ עם בני ישראל? כן. בסופו של דבר, בני ישראל, אחרי שנכנסו לארץ, 40 שנה יותר מאוחר, נפלו, ועוד איך. ולכן היה צריך לשלוח את גדעון, ואת דבורה, ונפלנו פעם אחרי פעם, ונפלנו עוד פעם ועוד פעם, ועבודה זרה. אבל מה? בתוך כל הנפילות של עד תקופת המלכים, בתוך כל השחיתות של, והנפילות של, כן, של תקופת המלכים, ובית ראשון, עד חורבן בית שני. בתוך כל זה יצרנו את התנ"ך, תהילים, משלי. כל העולם נהנה מהיצירה הזאת. כן, נפלנו, עשינו טעויות. בנינו עם, בנינו מודעות, בנינו חברה. ישעיהו, ירמיהו, תראו לכם את המין האנושי היום, בלי ישעיהו, בלי ירמיהו, בלי חזקל, בלי ספר תהילים. אי אפשר להבין את התרבות המודרנית בלי זה. למרות שהתרבות המודרנית מנסה להתכחש. אבל התרבות המודרנית לא בנויה על רומא ולא על יוון. רק החיצוניות, הקליפה החיצונית. המוסר הפנימי זה תהילים, זה דוד המלך. זה עשרת הדיברות, זה התורה. הכל שם. למרות שהאומות העולם מנסים להתכחש לזה, ועם ישראל לא יעזור. היה שווה, עם כל הכישלונות. ואחר כך, היה אותו סיפור. עזרא רוצה לעלות לארץ. הוא אומר לכולם, בעיראק, בשושן, בפרס, תעלו לארץ איתי. הוא אומר, מה? בארץ נמשכנו אחרי עבודה זרה, זה ארץ קשה מאוד. עד שסוף סוף נגמלנו, ואנחנו עכשיו, כל אחד בקהילה שלו, בתפילות שלו, בזה, אנחנו בסדר. ניכנס לארץ עוד פעם ניכנס לכל הג'ננה הזאת, לא רוצים. וזה עלה עם כמה אלפי אנשים. וכמה אלפי אנשים האלה נלחמו, והיה להם קשה. ואחר כך, אבל יצרנו את הנס של חנוכה. ואחר כך את אנשי כנסת גדולה, ואת המשנה, ואת התלמוד ירושלמי. הכל נבנה קודם, והזוהר, הכל קרה פה בארץ. כן, אחר כך נהיה תלמוד בבלי. אבל על מה הוא יושב התלמוד הבבלי? על מה שנוצר בארץ, לא מה שנוצר בבבל. היה שווה. אפשר לתאר את כל, בלי הזוהר, בלי המשנה, בלי התודעה של חנוכה וחשמונאים, כל המאבקים. כן. כשאנחנו מדברים על על רציונל, מה זה רציונל? זה תירוץ של הגאווה שלנו. למה לא לנסות להילחם, להמציא את עצמנו מחדש? אין שום הסבר אחר למה זה רציונל. עבודה רוחנית, זה איפה שאתה נמצא, אתה עכשיו צריך להילחם, להמציא את עצמך מחדש. מגיע חודש סיוון, תמציא את עצמך מחדש מול ההשפעות של חודש סיוון. מגיע תמוז, יש את ההשפעות של... כל יום, כל חודש, כל שבוע, זה המצאה מחדש, זה מלחמה מחודשת. למה? כי ההיגיון של אתמול. פג תוקף ברגע שהלכת לישון אתמול. קמת בבוקר, זהו, היגיון חדש. זה עץ החיים. זה משה חיפש. הם לא מצאו את זה. לכן משה ידע שהוא לא יכול להיכנס לארץ. אם הוא ייכנס לארץ, ביאת המשיח. החבר'ה האלה מוכנים לביאת המשיח? איך אנחנו יודעים שלא? נורא פשוט. אחד הפסוקים המזעזעים. אחרי כל הלשון הרע של המרגלים. שמואל שאומרים, אנחנו לא נצליח, איפה זה, איפה... סליחה, אתם הפלתם את פרעה? אתם ניצחתם את הצבא שלו? על מה אתם מדברים בכלל? מאיפה בא לכם הרעיונות המטורפים האלה, שאתם הולכים לנצח את ארץ כנען בעצמכם? פרק י' ד' פסוק י' ד' ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה? ינעצוני מילה קשה מאוד. לנעץ? זו מילה מזעזעת. ועד אנה לא יאמינו בי בכל האורתות אשר עשיתי בקרבו? 10 מכות לא הספיק לכם? קריאת ים סוף לא הספיק לכם? עמוד האש? בלילה עמוד הענן ביום, מעמד הר סיני לא הספיק לכם? אכלתם מן שנה ומשהו? לא הספיק לכם? מים יוצאים מן הסלע? לא הספיק לכם? סלב, כל, לא הספיק לכם כל ההורדות האלה. כלומר, שאנשים אומרים, אם היה עכשיו יורד לי אליהו נביא ואומר לי, הייתי... מותק, גם אם ירד אליהו נביא, יבוא משה ברבנו בעצמו, אם כל עם ישראל ורכב פרעה ופרשה ואתה תחזור בזמן ותהיה את קריעת ים סוף, לא יעזור לך. אתה חייב להגיע למקום של עץ החיים, שזה אומר שאתה מוכן, יש לך מחויבות פנימית, להסתכל על ההיגיון ולהגיד, בערבון מוגבל. איך שאני מבין את זה, איך שאני רואה את זה. ואיך אנחנו יודעים שאתה לא? כי אנחנו נלחמים על הפרינציפ. כבר שני אנשים, שני ישראלים נפגשים, כבר יש ויכוחים. מה אתה כל כך בטוח שאתה צודק? ראית ברור שמה שאתה נלחם עבורה היום, לא האמנת בזה אתמול. לא ידעת על זה אפילו אתמול. אז איך אתה ברור, ברור לך כל כך שמה שאתה חושב היום נכון, זה יהיה נכון גם מחר? מאיפה זה? לא, כאילו זה, זה העניין של היצר הרע, של קליפת הגאווה, שכל אחד, אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תמיד זה יהיה. מוסיף, פסוק י' ב', עקנו בדבר והורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצור ממנו. שוב, בורא עולם אומר למשה, בוא נגמור אותם. רק צרות יצא לנו מהם. נהרוג את כולם עכשיו, נתחיל איתך מההתחלה. ככה ברירה טבעית. ויאמר משה אל השם, ושמעו בני מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ואמרו לי, יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה. אתה השם ועננך עומד עליהם, בעמוד ענן אתה הולך לפניהם, יומם ובעמוד אש לילה. ועמדת את העם הזה כאיש אחד. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ, אשר נשבע להם וישחתם במדבר. בורא עולם, בוא אני אזכיר לך, אתה מושקע בזה יותר? האם משה רבנו רוצה לשכנע פה את הבורא? או שהוא משכנע את עצמו? זה העבודה שלנו. אוי, הבורא עכשיו כועס עליי. הוא כועס עליך. אתה יכול לשנות אותו? מה אתה חושב? איזה אגו יש לך פה? עכשיו הגענו, לא רק שאתה יודע את האמת, אתה חושב שאתה עכשיו השפעת לשנות את האינסוף. וואו, עד עכשיו אף אחד לא שינה את האינסוף. אתה הגדול, היחיד, ששינית את, את, שינית את דעתו של הבורא. הוא כבר לא אין סוף, הוא כבר סוף. נראה לך? ולכן משה מוסיף, ועתה, פסוק י' ז', יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת. מה זה יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת? לאמור. אדוני ערך חפיים ורב חסד נושא אבון ופשע ונקה לא ינקה. משה משתמש מה שבורא נתן לו בחטא העגל. י' ג' מידות. מרגע. משה אומר לעצמו, נדמה לך שבורא כועס עליך? הוא משוגע עליך. הוא משוגע על עם ישראל. איך אתה בכלל יכול לחשוב כזה דבר? כולו חסד. נכנסנו שוב לג'ננה שהוא שונא אותנו, שהוא כועס עלינו. איזה כועס הזה? אנחנו פשוט משליחים את הטעויות שלנו על בורא עולם. מה אתה רוצה עם בורא עולם? משה נותן לנו שוב את הכוח של מה? תמשוך את החסד מהעולמות העליונים. והייתה גדל לכוח השם מה אומר הזוהר על זה? אמר רבי יצחק, אמת, למה נסתלקה מכאן? הרי הוא לא אמר את כל י"ג מידות. אמר רבי חייא, הם גרמו לך שנסתלקה מכאן, לפי שנהגו בשקר, ובמידה שהאדם מודד, מודדים לו. וכן מידות אחרות נסתלקו, שלא יכול יורשה לאומרן. טוב, היה נורא. עדיין, אחרי שמשה רבינו מושך את כל האורות האלה, סעיף כף, פסוק כף, פרק י' ד', ויאמר השם, סלחתי כדבריך. זהו? זהו? הוא לא אומר, אתה יודע כמה זה עלה לי, אתה יודע כמה זה קשה, הוא לא עושה לנו... בסדר, משה, סידרת את העניין, נחזור, איפה היינו? נמשיך הלאה. אולם, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה זה ימלא כבוד השם את כל הארץ? אותם אנשים שלא נותנים לכבוד השם להיכנס אליהם, ולא מוכנים לתקן את זה, אלה לא יכולים להמשיך ככה הלאה. זה הסיפור. והסיפור הזה מיועד לכל אחד מאיתנו כל רגע בחיים. שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, והבנו, וקלטנו, וסגרנו עניין, וזה נקודה, סוף, וכן הלאה. זה לא נקודה וזה לא סוף, אפילו לא קצה של ההתחלה. תמיד יש עוד מדרגה ויש עוד אפשרות, וסוף זה לא סוף. לא כשאנחנו קוראים, למה? כי סוף טוב, הכל טוב, ואם זה לא טוב, זה לא הסוף. מי קבע את זה? בורא עולם. ואת זה אתה לא יכול, איך אומר הרי הקדוש, אתה לא יכול להונות אותו. מה זה להונות אותו? מה עם מחשבת הבריאה? להיתי לנבריו. אתה יכול לסדר אותו שזה לא יקרה? אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. אתה יכול רק ככה להתפתל פה או שם, בסוף אתה תגיע. יגדלנה כוח השם, יש פה יוד גדולה ביגדל. שהזוהר אומר, זה בדיוק העניין שמשה רבינו מושך את הכוח של העתיק הקדיש, את הכוח של העין. מה אמר? יש עץ עם עין. עץ החיים זה מדרגה אחת, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה. המדרגה של הנהגת תאריך, הנהגת הכתר. מה זה הנהגת הכתר? שאפילו, שהכל כל כך לטובה שאתה אפילו לא מסוגל לראות. מה פה לרעה? אתה מסתכל על לימון, ברור לך שזה בשביל לימונדה. אתה מסתכל על כישלון, אתה לא רואה בזה כישלון, אתה רואה איזה מדרגה חדשה, בעניין חדש. הרי כדי לבנות, להגדיל את הנדלן, יש לך בית. אוקיי? אבל היום, שהכל גודל, הבית שלך בנו אותו בשנות ה-70. אבל עכשיו אתה צריך להרוס את הבית כדי לבנות שם גורד שחקים, נכון? אז אחד מסתכל על הבית ואומר שזה הרס, אוי, כל הזיכרונות של ילדות שלי הלכו, ואחד אומר, כן, אבל עכשיו במקום 6 דירות, יהיו פה 35 דירות, עם פנטאוס ובריכה. אתה בליגה אחרת לגמרי. במקום צינורות שנוזלים וכל מה צריך לתקן, אתה עכשיו עם בכלל מערכת חדשה של צינורות ובית חכם וכן הלאה וכן, נכון? איך אתה מסתכל? זה הנהגת תאריך. זאת אומרת, הנהגה של העין, ההנהגה של שאתה כבר רואה שאיך שנופל משהו, אתה כבר מחכה לראות את מה שמתגלה לך מאחורי. שנפלה תפורה של משהו שפג תוקפו. אתה כבר לא רואה את ההרס, אתה רואה את הבניין. אתה לא רואה את האובדן, אתה רואה את ההתחדשות. זה מה שמשה רצה לראות. כי אם הם רואים את זה, אני יכול לבוא איתם, וביחד אנחנו יכולים לשנות את כל העולם. הם לא רואים את זה? טוב, זה יצטרך לחכות. כי אפשר לעשות את זה לבד. וזה בעצם הגדולה האדירה של הפרשה הזאת, העוצמה האדירה הזאת. שלקחת את הדבר, מה שנאמר, בתשעה באב, נולד המשיח. נחרבו בתי המקדש, לא. נחרבו בתי המקדש כדי להוליד את התודעה של המשיח. מה זה תודעה של משיח? לקחת את האחריות על עצמך. להיות הכהן הגדול שלך. הבית שלך הוא המקדש החדש. כל זה, זה עניין של יגדל נכוח אדוני. אדוני באלף דלת נוניות. של להביא את החסד של, ואת הגדולה לתוך המסגרת הזאת. זה גמר התיקון, ביאת המשיח, הנהגת, זה עץ החיים, וזה מעבר לזה. כל זה נמצא בפרשה הזאת. שאתה יכול להסתכל על זה בתור, הנה, האסון של עם ישראל, שוב, תראה, איזה מסמך אנטישמי, על איזה כפויי טובה אנחנו, מצד, אתה מסתכל מצד שני, הוא אומר, בוא נראה איך הבן אדם טועה ונופל, בצורה שנראה, ההיגיון אומר, זה בלתי נסלח. אבל הכתב אומר, סלחתי כדבריך. סליחה, בורא עולם, מה, כל כך בקלות? אתה עשית את זה עם כל הנשמה. זהו, אתה שכחת, גם אני שכחתי. אני לא פה לשבת ולקטר לך איך עשית, נכון? יש בני זוג, חברים, משפחה וכולי. היה איזה מצב, היה איזה קרב, הייתה אי הבנה, היה קצת כאב, בסדר, ביקשנו סליחה, הבנו, התחברנו, ואז אתה ממשיך. אתה יודע איך פגעת בי? לא, לא. תרים עוגן, תפליג. נקסט. אנחנו בני אדם, אנחנו נופלים וקמים, נופלים וקמים. לא, למה אתה מחזיק בזה? בורא עולם לא מחזיק בזה. למה אתה צריך להחזיק בזה? תן לעצמך את האשראי של ליפול, לטעות, ותמיד לדעת שלא משנה כמה נפלת, תמיד יש עוד הזדמנות. תודה רבה, שבוע טוב.